بوم، طلعت نسوي بودكاست. كان از على ما اكون دبر اليوم اكون دبر على التوششوت و ואיך התוכנית אימונים יכולה להשפיע על איך שאנחנו מרגישים, ובכלל, האם זה בסדר שאנחנו מרגישים, לא יודע, עייפים יותר עם איזשהו בלוק אימונים קשה יותר וכו' וכו', כי זה כן עלה עכשיו בתוכנית של הייפר, שהבלוק אימונים הזה הוא קצת יותר, הוא קצת יותר נפח, הוא קצת יותר קשה, יש בו הרבה חדרות טאצ'ינג גו, זה כן מעמיס את המערכת העצבית, ובמיוחד שרירים, פשוט time and retention, אנחנו יותר דפוסים, יותר עייפים, ואז תחילה לעלות שאלות של רגע, בלוק אימונים הוא קודם, הרגשתי מדהים, תמיד הייתה לאנרגיה, ופה אני מתחיל קצת להיגמר, מתחיל קצת להתעייף. האם זה הגיוני, האם יש משהו לעשות עם זה, האם צריך לעשות עם זה משהו, האם צריך לשנות משהו בתוכנית, אז אמרנו, יאללה, פודקאסט it is, והנה אנחנו.
אז בגדול, צריך להבין שחלק מתוכנית מסודרת וברורה ועם פרוגרשן והכל, זה סוג של מובנה בתוך התוכנית שאנחנו רוצים להעייף את הבן אדם באיזשהו מובן. זה לא שהמטרה שלנו זה בעצם להביא את המתאמן למצב שהוא ממש עייף, וזה המטרה, לא. המטרה היא ליצור שיפור, אבל כדי לייצר איזשהו שיפור, צריך ליצור איזשהו עומס. ועומס מעייף. כאילו, אנחנו חייבים, צריך להבין בסופו של דבר שעוקבים אחרי איזושהי תוכנית מסודרת, שזה טבעי באיזשהו שלב להגיע למקום שבו מרגישים, וואו, אני עייף מהתוכנית, כאילו אני הגעתי למצב שאני עייף. כן יש חשיבות למתי זה קורה. מן הסתם אם אנחנו סיימנו שבוע ראשון, התחילה תוכנית חדשה, סיימנו בשבוע ראשון אנחנו מתים, אז יש פה קצת כנראה בעיה מסוימת של תוששות, או עומס יתר מהתוכנית, איך שנסתכל על זה, אבל כן צריך, כן כדאי לכל מי שנרשם לאיזושהי תוכנית להבין פחות או יותר באיזה בלוקים התוכנית הזאת יובדת, אמור להיות איזשהו הסבר, זה תמיד חייב להיות, אם זה תוכנית טובה, אמור להיות איזשהו הסבר, כמה זמן הבלוק הקרוב, כן, כמה פעמים בשבוע, כל מיני דברים בסיסיים כאלה, כדי שנדע באמת להבין על עצמנו, שאם אנחנו בבלוק של 4 שבועות, ואנחנו עכשיו בשבוע השלישי, ואנחנו כבר מרגישים את העומס מצטבר, ואנחנו עייפים, כנראה שזה בסדר, וזה כזה by design, כנראה שזה ממש אחלה, וסביר להניח שאם לא היינו מרגישים עייפים, ולהפך היה לנו מלא דרייב, מלא מוטיבציה, מלא כוחות, זה דווקא כן היה מדליק נורה אדומה של היי, יש מצב שלא כזה עבדת כל כך בתוכנית הזאת.
אז אני רוצה קצת to contradict you. אמרת בשבוע הראשון, אם אתה מרגיש בשבוע הראשון רע, אני תמיד בתוכנית חדשה, בשבוע הראשון, מרגיש רע. כאילו, לוקח לי, תמיד השבוע השני מרגיש טוב, ואז שבוע השלישי מרגיש שוב פעם, כאילו לא רע, אבל מתחיל להרגיש כבר את העומס. אבל שבוע הראשון, אני, אם אנשים, למה אני מעלה את זה? כי לפעמים השינוי בתוכנית, תמיד השבוע הראשון הוא כאילו מין כזה. מה קורה איתי, מה אני עושה, למה אני עכשיו תפוס פה או תפוס שם. אני חושב שאיפשהו, כאילו כשדיברנו על מה אנחנו נעשה בבלוק הזה, כי הבלוק הקודם היה בגדול, מה שאני הייתי כותב להם, זה היה אוף סיזן. ובאוף סיזן כולם הרגישו טוב. וזה, כולם, הרוב, כן, כמובן שכל אחד זה, וזה תוכנית קבוצתית, אבל באוף סיזן אנחנו אמורים להרגיש טוב. וכשהחלטנו שזה הולך להיות איזשהו cycle intensification כזה, אז זה שאנשים עכשיו עייפים בשבוע השלישי, אני חושב שזה הצלחה, אז ככה זה אמור להיות. כאילו כל עוד הם ממשיכים לסיים את האימונים, הם עדיין עובדים קשה, אז זה כאילו אני מסתכל על זה, בוא, זה הכי קלאסי שיש, זה הכי by the book. אוף סיזן אתה מרגיש טוב ויחסית מתאושש טוב וזה, ואז פתאום אם אתה נכנס לאיזושהי תקופת intensification כזאת שאמורה... אז פה אתה מרגיש עייף וקצת יותר גמור, ואז אתה יוצא מזה. עכשיו, כמו שדיברנו גם בהתחלה, נעשה כאן אימונים הזה בכללים, השנה שלנו היא ארוכה. יש עוד זמן עד העונת תחרויות שבאמת מעניין את החבר'ה שזה RFA וכל העונה שם, ה-Open RFA. כאילו היה אפשר למשוך את ה-Off-Season, אתה קצת רגוע, תשתקמו טוב, תעבדו רגוע ליותר זמן. אבל אני חושב שזה מוציא אנשים את האג' התחרותי הזה, אתה להרגיש... באמת בקושר ולהרגיש מה זה לעבוד קשה ליותר מדי זמן, ואז שפתאום אתה בתחילת, לא יודע, פברואר או בתחילת ינואר, אתה כזה, אוקיי, עכשיו מתכוננים לערפי, זה יותר מדי. אבל אם אנחנו יודעים, אם אנחנו מכניסים עכשיו, סיימנו איזושהי תקופת אוף סיזן, 8-10 שבועות, עכשיו אנחנו נכנסים ל-8 שבועות, שזה 4-4 בגדול, של, כן, זה יהיה קצת יותר קשוח, אבל אז אנחנו שוב פעם ניקח איזושהי רגיעה, של קצת לבנות הכל, קצת יותר ליהנות מהאימונים. פתאום אתה לא מרגיש שאתה אתה נשאר חד, כי אין יותר מדי זמן שעובר, אתה לא כאילו בתרדמת כזה, אתה יודע, חצי שנה, ואז לקראת האופן, אתה, או, וואו, צריך להיזכר מה זה טרסטרים ופול-אפס ברצף ועל זמן. כאילו, כזה. כן, אז אני חושב שזה, איפשהו זה, זה, זה הצלחה שזה כן יצא, זה יצא כמו שזה היה אמור לצאת, שזה מגניב. אני כן חושב שבסופו של היום, יש דברים שאפשר לשחק איתם, במיוחד בתוכנית שהיא קבוצתית. וזה גם מה שאני אמרתי קצת לחבר'ה. אם אתם מרגישים קצת עייפים מדי, זאת אומרת שאתם לא צריכים לתפקד, כי ירידה במוטיבציה, אני לא מחשיב את זה זה חלק מהדבר. חלק מהעייפות של הגוף, של המערכת העצבית, זה ירידה במוטיבציה.
נכון.
ובגלל זה, כאילו, חשוב לדעת את זה ולצפות לזה, וכשיש את הירידת מוטיבציה, אוקיי, שם צריך להמשיך להתאמן. כאילו, זה בדיוק הזמן ששם יקרו כל הדברים המדהימים, אחרי קצת מנוחה אחרי זה, ויהיה מדהים. אבל אם אתה רואה שזה קצת יותר מדי, אם אתה באמת מרגיש שזה מוגזם, תוריד יום אחד. יש לנו בתוכנית 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ימי אימונים, מתוכם רק 4 הם כאילו הבסיס של התוכנית, נכון, יש את היום האופציונלי יותר, מי שצריך יותר אירובי, אבל אתה מרגיש שאתה גמור, קח את היום האופציונלי הזה, אל תעשה פרוגרשן לריצה, פשוט נצא לרוץ קל, או תעשה הליכה של שעה וזהו, ותיקח ועדיין גמור, תוריד את האימון שישי שהוא פשוט אימון עצים ואין לו פרוגרשנים, תוריד את האימון הזה משבוע לשבוע לסירוגין, and done, כאילו סוג של, אם באמת הנפח אימונים זו הבעיה. אבל יש גם עוד סיבות שיכולות לגרום לזה שאתה מרגיש עייף, עייף יותר מהרגיל, עייף מהתוכנית, דברים שמשפיעים על התאוששות, ונראה לי גם בואו נצלול לזה.
כן, התאוששות בתכלס, אפשר להגיד שלרוב המוחלט של האנשים יש לנו בתכלס שלוש דברים עיקריים, לשים עליהם לב ולשים להם נגש כדי לשפר התאוששות, זה תזונה, שינה, סטרס באופן כללי. וזה כאילו יהיה 99% מאיך תתאוששו. ושום דבר מעבר לזה לא באמת הולך לעשות את ההבדל, כמו לשפר את הדברים.
מה? אמבטיות קרח?
לא אמבטיות קרח.
לא מוביליטי?
ולא מוביליטי, ולא עיסויים, עד כמה שזה יכול להיות כיף, ועד כמה שזה יכול להיות נחמד. יש לזה ערך, והערך נכנס בדיוק למקום הזה של הורדת סטרס. אז אם, לדוגמה, לעשות עיסוי, אם, לדוגמה, ללכת ולעשות באמת אמבטיות קרח, זה משהו שבאופן כללי מרגיע אתכם, עושה לכם תחושה טובה, זה יכול להפוך את הערב שלכם מערב שמלא סטרס לערב שהוא הרבה יותר רגוע, אז כן, יש לזה ערך. לא בגלל עצם העובדה שעשיתם אמבטיית קרח, או עצם העובדה שעשיתם עיסוי, אלא פשוט כי נרגעתם, הורדתם את רמות הסטרס, זה יכול לעזור. אבל כן, חד משמעית, לפני זה יגיע תזונה בשינה. במקום לעשות אמבטיית קרח, זה להוסיף עוד חצי שעה שינה, יהיה משמעותי הרבה יותר, שלא נדבר על איך אתם אוכלים. ואני יכול להגיד לכם ב-100% בתור מישהו שעשה עכשיו חיתוב יחסית די עצבני, כמה משמעות יש לשינה ולתזונה, כמה הבדל זה עושה, בין איזה שום תחרות, שום דבר לא יכול לתחרות בזה.
אני, ואצלי, כאילו, אישית כזה, אצלי שינה זה ה... הייתי מרגיש שכאילו תזונה, גם אם אני אוכל, אבל אני ישן טוב, אני אפיקס, אני אוכל להתאמן, אני... אולי body composition לא הולך להשתנות כמו שהייתי רוצה, אולי האחוז שומן שיהיה קצת יותר גבוה, אבל השינה, אם אני אוכל מדהים ומתאמן ולא ישן טוב, אני מאוד מהר כאילו מוצא את עצמי, אתה יודע, באימונים שאני לא מצליח לסחוב, באימונים שאני פשוט מפספס מזה שאני לא פרודוקטיבי במהלך היום, ואז פתאום אין לי זמן להתאמן, כי אני לא מספיק לכתוב תוכניות אימון, ואני גמור, אז אני חושב ששינה זה כל כך קריטי, ומשהו שאני רוצה להגיד על שינה, מה שלמדתי על עצמי לפחות, וכזה, עם הזמן, הרבה יותר חשוב מלישון טוב ואיכותי, להוריד סטרס, מלחשוב על אני לא ישן טוב. אני אסביר למה אני מתכוון. אתה הולך למיטה, אתה מסתכל על השעון, אתה אומר, אוקיי, יש לי, לא יודע, 5 שעות לישון, זה לא מספיק. ואז אתה מתחיל להלחיס את עצמך, פאק, אני לא ישן טוב, פאק, מחר אני אקום עייף, פאק. ברגע שאתה מוריד את זה, אתה אומר, אוקיי, סבבה, אני 5 שעות, ואז אתה קם בבוקר בלי ציפייה שיהיה לך רע. אני גם כשאני מסתכל כאילו על השעון, ואני בודק את כל הנתוני שינה, כשאני הולך לישון רגוע, ואני קם בבוקר עם ציפייה שאני ארגיש סבבה, אני גם ישנתי לא הרבה, אני ארגיש סבבה, אז השיקום שלי טוב יותר. אני כאילו יותר מחזורי שינה, אני ישן רגוע יותר, אני קם בבוקר ואני מרגיש טוב יותר וכו'. זה אחד, ודבר שני, זה פשוט להיות במיטה. אנשים, אני הרבה פעמים שומע, טוב, אני לא נרדם כי, תהיה במיטה. כאילו, קח את הטאבלט למיטה, תראה סדרה במיטה. השלב הזה שבו אתה פשוט במיטה, ואתה כאילו נח, אתה אמרת לגוף שלך ולמוח שלך, זהו, נגמר היום, אני במיטה, אני נח. גם אם אני לא ישן, אני עדיין נח. זה מוריד את הסטרס, וזה לא שווה ערך לשינה עמוקה, אבל זה לגמרי, כאילו, קפיצת מרגע משמעותית, הרבה יותר מאשר שתהיה בסלון, תראה טלוויזיה, או לא יודע, תנסה כזה to wind down, פשוט לך למיטה, לך לחדר שינה, וזה יעשה את העבודה. אנחנו רואים את זה גם, תראה, חבר'ה של Precision Nutrition, מי שמכיר אותם, כל החברה, אז אחרי שהם, עם כל ההכשרות למאמנים על תזונה, מה שהם עושים עכשיו זה הכשרות לשיקום, שינה, סטרס, ממש כזה, מאמנים לאמן אנשים להשתקם, לישון טוב יותר. ואחד הדברים שאתם תמיד מדברים עליו, על שינה, זה כאילו, זה שאתה במיטה, זה שאתה נרגעת, זה משפיע על שינה ועל השיקום שלך, משמעותית. גם אם לא נרדמת, אבל אתה רגוע במיטה, זה סבבה. אני יודע שזה קשה. כאילו, הסיבה לזה שינה זה כזה קשה אצל אנשים, לא יודע, בוגרים, זה כי אתה כל היום עסוק במשהו, אתה עסוק בעבודה, אתה עסוק בדברים שאפילו שהעבודה שאתה אוהב, ואז אתה עסוק בילד, ואז אתה עסוק בזה, ואז אתה מגיע לערב, וכאילו יש לך את הזמן שאתה רוצה לעצמך. כזה, בא לי פשוט to fuck around, בא לי כאילו לעשות שטויות, לשחק בפלייסטיישן, לראות סדרות, לא יודע, סתם לשלט באינטרנט, ואתה קשה לך להגיד, לא, אני לא צריך את הזמן הזה לעצמי, אני פשוט אלך לישון. כן, אז...
ובאיזשהו מקום, זה בסדר, זה סוג של משהו שצריך לקבל, אוקיי, זה לא משהו שאני אוכל לשנות, אני תמיד חושב שבוודאות תמיד יש את הדברים הקטנים שכן אפשר לשנות, כמו... חצי שעה לפני, לא להיות בטלפון, אולי לקרוא ספר לפני, כן? זה לא אומר בהכרח לוותר על כל הערב בתור מישהו שמבין את זה ממש מקרוב. אני גם אוהב את הערבים שלי אחרי שהילד הולך לישון, סוף סוף לשבת קצת ולעשות דברים שבא לי לעשות, ולא בהכרח גם ללכת לישון, אבל זה מין הקרבה שאתה עושה, וזה בסדר. פשוט אולי לחשוב על הדברים הקטנים שכן יכולים טיפה לשפר את השינה, ומין הסתם יש לזה איזשהו גבול, וגם, סביר להניח, רוב האנשים לא יוכלו לעשות שינוי מאוד מאוד משמעותי לשינה שלהם, וגם זה יהיה סבבה. זה להסתכל הלאה, זה להסתכל על התזונה. רוב האנשים יוכלו לשנות משהו לגבי התזונה שלהם בוודאות, כדי לשפר את התזונה שלהם חד משמעית. אולי לא מספיק חלבון, אולי אין שם מספיק פחמימה, אולי אין שם מספיק קלוריות. כדי להתאושש, אז כל מיני דברים כאלה, אולי איכות המזון היא פשוט לא ברמה ש... וזה משהו שכן אפשר לעשות איתו משהו, כן אפשר לאכול טיפה יותר טוב, כן אפשר לאכול פחות זבל. רוב האנשים כן יכולים לעשות את השינוי הזה, זה לא כזה ישנה את העולם. זה עניין יותר של עצלנות ובחירה. ולחפש להוריד רמות סטרס, כמו שסיפרת לי, לחץ פחות מדברים. שוב, עד כמה ש... אני מבין כמה שזה קשה, אבל ברגע שחושבים על הדברים האלה, ברגע שזה משהו שנמצא בראש של, היי, זה לא כזה משנה, הכל טוב. אבל זה הדברים שתכלס יעשו את כל ההבדל, אין מה לעשות. ואם בשביל אותו בן אדם, עצם העובדה שהוא הולך בימי שישי ועושה אמבטיית קרח, עם, לא יודע, כי בסבבה, בכיף שלו, וזה עוזר לו, וזה מוריד לו את רמות הלחץ, וזה עושה לו את היום שישי הזה למשהו הרבה יותר רגוע וכיפי, אז כן, אז אמבטיית קרח, כאילו, לגמרי.
כן, זה כמו מתיחות בסוף אימון. כשאתה מעביר אימון קבוצה, שאומר, למה הן מתיחות? לא יודע, כי לפעמים פשוט או שאין לזה זמן, אבל לפעמים הגישה, כאילו לפחות הגישה שלי, המתיחות זה הזמן להירגע. זו הסיבה היחידה לעשות, זה לא המתיחות, זה שאנחנו פשוט מסמנים לגוף שלנו ולמוח שלנו שסיימנו אימון, ועכשיו אנחנו יושבים פה, נושמים ונרגעים. זה יכול להיות גם, לפעמים אני זוכר גם בתוכנית של הייפר, הייתי רושם להם לפני הרפאי, כמה ימים כזה לפני, פשוט לעשות box breathing, מכיר את זה שאתה נושם, לא יודע, 4-3 שניות, inhale, 3 שניות להחזיק, 3 שניות, או 5, כן, לא משנה, אבל זהו, אתה לא צריך את המתיחות, אתה פשוט צריך את הרגע הזה, שנייה, לנשום, להירגע, להוריד את הקורטיזול, כאילו, פשוט להוריד את הקורטיזול. פחמימות זה מה שעוזר עם שיקום, עוזר במיוחד לחבר'ה שמתאמנים נגיד פעמיים ביום, שזה לא... לא החבר'ה שאנחנו מאמינים בתוכנית שייפר, גם אצלי במתאמנים בליווי אין הרבה כאלה. אבל פחמימות ישר אחרי האימון, זה עוזר. זה עושה בדיוק את מה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו. גם מצד אחד צבא הפחמות, אתה מלא את המאגרי גליקוגן, אפילו בלי זה, בלי קשר לזה, אתה מקפיס את האינסולין, כשהאינסולין קופץ, הקורטיזול יורד. אז אתה כאילו ישר עובר מ-fight or flight ל-rest and digest. וכזה...
נכון.
אז התזמון הכי טוב, ובגלל זה, אתה יודע, תמיד כשאני מדברים על כל הקרפ סייקלינג, אחרי אימון אני אוכל פחמות, לא. יש בזה היגיון. יש בזה היגיון.
לתזמן...
לדחוף יותר פחמות, בדיוק, לתזמן פחמות אחרי אימון.
תזמן את המזון שלך באופן כללי גם, גם לפני שינה, כאילו ארוחה טובה לפני שינה עוזרת להירגע, להיכנס למצב שהוא יותר כזה מוכן לישון, זה חד משמעית עוזר לישון יותר טוב מאשר ללכת לישון רעבים, או אם נגיד אכלתם יחסית מוקדם בערב אז אתם כאילו הולכים לישון על בטן, לא יכול להגיד רכה, אבל יחסית יותר רכה זה גם יכול להיות...
יש כאלה שיגידו שאם אתה הולך לישון על בטן רכה, אז אתה לא מבזבז משאבים על עיכול, ואז אתה כאילו משתקם טוב יותר בשינה וישן עמוק יותר. לא יודע, לי תמיד היה יותר קל לישון דווקא על בטן תרמלה, יותר קל לפספס ארוחות בבוקר, ולהתחיל את היום שלי לא לאכול, ואז כזה לאכול יותר לקראת הערב וכזה. אוקיי, מה אתה חושב על כל נושא של אוברטריינינג? איך אנחנו יודעים שעומס הזה שדיברנו עליו לפני זה, אני עייף, אני מתחיל להתעייף מתוך הבלוק אימונים, קשה לי יותר מרגיל, יותר תפוס מרגיל, איך אני יודע שזה לא איזה מקרה כזה של אוברטריינינג, זה שמדברים עליו לפעמים באינטרוויבס, אתם מתאמנים יותר מדי. איך?
בתור מישהו שמתאמן הרבה. אני חושב שהרבה פעמים האוברטריינינג עולה מוקדם מדי, עכשיו, חד משמעית לכל בן אדם, כל בן אדם יכול להגיע לאוברטריינינג, לא משנה מה הכמות, כי זה, האוברטריינינג יכול להגיע גם מהליקוי בהתאוששות, בלי קשר לתוכנית. כאילו, אתה עדיין במצב שאתה מייצר יותר עומס מההתאוששות, אז אתה תהיה באוברטריינינג בגלל התוכנית, אבל צריך כאילו לקחת כמה צעדים אחר ולחשוב, האם אני יכול לשפר את ההתאוששות שלי כדי להתאים את עצמי לתוכנית. אבל זה א' כל כן קיים, מן הסתם... אם אנחנו מרגישים שהביצועים שלנו יורדים משמעותית, וזה לא עניין של יום פה ויום שם, זה כאילו, התחיל להיות ממש שבוע, כל השבוע היה חרה, כמה שבוע
זה אחרי זה... ליניארית זה, זה, זה מידרדר.
זה מידרדר ליניארית, אז כן, יש לנו שם בעיה, זה יכול להיות התאוששות, ואם זה לא התאוששות, יכול להיות שזה יותר מדי אימונים בשביל אותו בן אדם. אבל אני גם חושב שהרבה אנשים מעלים את העניין של התוכנית קשה מדי, מוקדם מדי, כי בפועל אנחנו כן יכולים לראות שאם נכנסים לזה בהדרגה, אם בונים את זה כמו שצריך, וזה יכול להיות משהו שלא קרה, יכול להיות שמישהו קפץ לתוכנית של, לא יודע, מהם קומפטיטור, כשהוא בתכלס אמור לעשות אימוני קבוצה, כי הוא, יש לו איזה סנאצ' עם 30 קילו, אז כן, הוא הולך להרגיש את האובר טרנינג, צ'יק צ'אק. אבל אנחנו גם יכולים לראות על אנשים שעושים קרוספיט ברמה... אפילו לא בהכרח ממש גבוה, אלא ברמה סמי פיינל בינונית כזאת, הגוף יכול לסחוב הרבה. הגוף לומד לסחוב הרבה, ואפשר ללמד את הגוף לסחוב הרבה. לא בהכרח מה שצריך לעשות, כאילו שוב, אלא אם כן אתם רוצים להתחרות בקרוספיט ברמה גבוהה, אתם חלק מלהיות קרוספיטר זה לסחוב הרבה אימונים כל הזמן, כי זה מה שאתם מבדקים עליו. ואנחנו כן יכולים לראות שאנשים מצליחים לעשות את זה לרמות די פסיכיות, של... 4-5 שעות אימון ביום ובלי ימי מנוחה וזה יהיה סבבה והם יעבדו עם זה והם יהיו בסדר עם זה. אבל שוב, אנחנו מדברים על הרמה הכי גבוהה וזה לא בהכרח מה שכל אחד פה מחפש, אבל זה כן מראה על, אוקיי, זה מה שאפשרי. כן? זאת אומרת שכאילו הגוף כן יכול להגיע לזה, אולי לא בתנאים שלי כרגע, אולי לא בתנאים שלי אף פעם, אז אולי לפני שאני מחפש להגיד על אוברטרנינג בגלל שהתוכנית מלאה בעומס, אולי קודם כל אני באמת אנסה לבדוק האם אני מתאושש כמו שצריך בגבולות שלי, ואם סימנתי וי על כל הדברים שהמקסימום שלי, זה המקסימום שאני יכול לישון, סבבה, אין מה לעשות, זה מה שיש, השבוע שלי בנוי וזה הסטרס שיש לי וזה מה שאני יכול לעשות, ומבחינת תזונה אני מנסה כמה שאני יכול באמת, וסימנו על כל זה וי והכל סבבה, ועדיין מגיעים למצב שכל הזמן עייפים ושבורים מהתוכנית והביצועים רק יורדים, אז יש מצב שהתוכנית לא מתאימה לכם.
זהו, אז אני הייתי שם את האצבע ל... יש סוג של תחושה סובייקטיבית של אני שבור מהתוכנית, לבין ביצועים. כי ואתה אמר, התחלת מזה ואמרת, האם לאורך שבועות אני רואה את ההידרדרות בביצועים? כי שבוע אחד, לראות קצת ירידה בביצועים, זה מעולה. אחלה, מצוין. יש פה, כאילו, יש פה קצת אוברלוד, וזה הגיוני, ויש תוכנית, ואנחנו בנינו את הסייקל הזה לפחות, עם איזשהו היגיון של, וואלה, כן, יהיו כמה שבועות שזה יהיה קשה. יהיו כמה שבועות שזה יהיה, ואז אנחנו נרגע. אבל יהיו כמה שבועות, זה לא יהיה רק אימון אחד שהוא יהיה קשה, זה יהיה כמה שבועות שזה יהיה קשה, ואז אנחנו טיפה נרגע, אז יש פה איזשהו היגיון. אבל אם זה שבוע אחד, אני מכיר את זה על עצמי, שבוע אחד שלא מרגיש, ואם אני לא נכנס למוד הזה של, "אוי, שיט, אני עושה יותר מדי", פשוט ניגש לשבוע הבא. פשוט עושה אותו, אז פתאום אני יכול לראות קפיצה בביצועים. ואז יודע שהכל בסדר. אבל אם באמת, אם אני רואה לאורך שבועות, משבוע לשבוע, גם מוטיבציה ירודה, גם אני מרגיש, אני לא תפוס, אני פשוט מרגיש שלא בא לי כלום, אני מרגיש מזה, אבל אני לא מתפקד ביום יום. במיוחד היום יום דווקא, אני תמיד מסתכל על זה, האם אני במצב שאני מתאמן יותר מדי, או שהרבה זמן לא קרה לי, אבל כשכן היה קורה לי, הייתי רואה שביום יום אני מרגישה, והאינדיקציה שלי הייתה לזה ש... אם אני במהלך היום מרגיש גרוע, אבל אחרי שאני עושה אימון אני מרגיש טוב, כנראה שאני קצת התעייפתי, קצת עייפתי את המערכת ההורמונלית, אני קצת התעייפתי, צריך טיפה להירגע.
זה גם משהו שמגיע עם הניסיון, התחושה הזאת שאתה יודע להבדיל, וזה משהו באמת לא כזה פשוט להעביר את זה בסרטון, בווידאו, עם הזמן גם פשוט לומדים ומבינים את התחושה של מתי זה באמת עניין של יותר מדי, ומתי זה כזה לגיטימי, זה טיפה שונה, ולומדים כזה להרגיש את זה.
יפ. לא יודע, אתמול נראה לי, קשבתי לפודקאסט עם אלכס הרמוזי, ואז משהו גם, הייתה איזו שיחה על אובר טריינינג, עכשיו ממש זה יותר כזה עולם בדי בילדינג, וזה לא קרוספיט, והוא אמר, כל עוד אתה לא נראה כמו שהיית רוצה לראות, או שלא, כל עוד אתה לא נראה כמו בן אדם שמתאמן, אין לך מה לחשוב על אובר טריינינג, כאילו, מין כזה, וקרוס זה קצת קשה, כי כולם מתאמנים, אבל יש בזה היגיון, כאילו, אם אתה עוד לא שם, לא בנקודה הזאת, שבה אתה מסתכל במראה, ואתה, בוא נעשה באדם בכושר, אז כנראה שאתה לא באמת תצליח לייצר מספיק עומס, כאילו, אתה לא תצליח להניע את המשקלים מספיק כבדים, לא תצליח לעשות אימונים מספיק ארוכים, וכו', כן, בסופו של היום זה קשה, כי אנחנו מבינים שהייתו, כן.
קרוספיט הוא כזה מין ספורט שכזה, יש תירוץ לדברים האלה, אז כאילו, היי, אני קצת באוברטרינג, אז אתה אומר למתאמן, היי, סבבה, תשמע, לפעמים בקרוספיט אנחנו מתפקדים בעייפות, זה חלק מהספורט, זה כאילו זה בסדר, לא בפאורליפטינג, אתה יודע, שאתה אמור עכשיו לתת זוגות על 90% ואתה לגמרי לא שם, אוקיי, יש לנו בעיה, אתה אמור לתת זוגות על 90% ואתה לגמרי לא שם, יש לנו פה בעיה, בקרוספיט, אתה לא יכול לתת זוגות על 90%, סבבה, תן על 80%, לא משנה, כאילו, תפקד.
זהו, אז זה אחד הדברים שאני רציתי כזה לעלות בקיאזה של אוברטריינינג, זה עולה לי הרבה פעמים מתאמנים שנגיד יש להם איזשהו כאב או משהו נדלק, כתף, ברך, משהו בסגנון, וגם באימוני קבוצה אגב, ותמיד יש נטייה כזה לחפש, שיט, כואבת לי הכתף בתנועות כאלה, אז מה אני עושה? אז אני לא עושה את התנועות האלה, וכשאני מסתכל אז אני אומר, לא, 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 הפוך, כנראה שאתה צריך לעשות יותר תנועות כאלה, אבל אנחנו יכולים לבסט את המשקל שאתה עובד איתו, לא, אבל כואב לי בפול-אפס, אוקיי, כואב לך בפול-אפס, עשית פול-אפס עם גומיה, שתי גומיות, האם אנחנו יכולים למצוא הקלה לפול-אפס, לאותה התנועה, למצוא את הגרסה של אותה התנועה, שאת תוכל לעשות ולהגיד, אוקיי, מ-1 עד 10 זה היה כאילו 4 כואב, ואז לאט לאט משבוע לשבוע להוריד את הגומיות,
כן,
כי פיזיותרפיה...
איפה כואב לך בפולאפס בדיוק, ואיפה אפשר לעבוד כדי שזה לא יחד, כן.
בדיוק, ולמצוא כאילו את ה... כי בסוף פיזיותרפיה זה... זה כמו לבנות כושר, זה כמו לבנות מסת שריר. אנחנו רוצים לבנות כוח במנח הזה. אנחנו פשוט רוצים, כנראה שאתה קצת דחפת את המנח הזה יותר מדי, כל מיני סיבות, לא יודע, זה יכול להיות מבני, זה יכול להיות סתם נפח, מיליון ואחת סיבות, בוא, זה לא אומר שאנחנו רוצים עכשיו להימנע מהמנח הזה, אנחנו רוצים כן לעבוד על המנח הזה, פשוט בוא נמצא את הגרסה שבה אתה תצליח לייצר שיפור ולא רק עוד כאב כזה. ואיך זה מתקשר לפה, אז אותו דבר כאן, אתה מרגיש שאתה גמור ואתה עייף, זה לא אומר שאתה צריך להפסיק תוכנית או לעבור לתוכנית או לא יודע מה, לקח עכשיו מנוחה של שבועיים. אוקיי, רשום לך לעשות סקווטים, יש לך סטים של סקווט, ואתה בראש לך הציפייה שלך הייתה לתת, לא יודע, 3 על 130, אבל אתה מרגיש שאתה גמור, תעשה 3 על 100. תעשה את השבוע הזה קצת יותר קל. זה הכל. פשוט תוריד, רשום RX 60, תעשה עם 40. תעשה את האימון הזה עם 40. רשום על זמן, תעשה אותו לא על זמן.
כן.
ולפעמים זה מספיק, לפעמים לקחת אימון או שתיים כאלה, שאתה קצת מוריד את הציפייה, אבל לא עובד לפי האחוזים, וקצת עושה את התנועות, פשוט רגוע יותר, במיוחד בקרוספיט זה עובד.
כן. כן.
כן. כזה?
זה בגלל...
יפ, בואו קצת ספוילר, מה מצפה לנו? שבוע הבא, יש לנו שבוע דילות כמו שאנחנו אוהבים, שזה לא ממש דילות נחים, זה דילות שאנחנו מורידים את הנפח.
בדיוק, זה
דילות... אין הרבה דברים... בדיוק, הזמן אימון הוא קצר, הנפח הוא קצר, האימונים הם הרבה יותר מגניבים, איפשהו גם כיפים, אז כל מי שבתוכנית של הייפר השבוע הבא, אתם פשוט תהנו. באמת, אנחנו מתחילים throwdown לשישי שבוע הבא, לא צריכים רק לוודא באמת עם התאריכים, זה מסתדר מחגים, אבל טרודון השישי הבא, ואחרי זה אנחנו מתחילים 4 שבועות של המשך לסוג של הבלוק אימונים הזה, לסייקל אימונים הזה, כי זה כזה, כמו שאמרנו, 4 ו-4. כן, מה מצפה לנו שם? ככה, איזשהו כיוון כללי.
כיוון כללי זה להמשיך וסוג של להביע את המשקלים הכבדים שעבדנו בשבילם בפרונט סקווט, בעצם לבנות אותו לכיוון האחד הרם, עשינו הרבה עבודה טמפו, הרבה חמישיות, הרבה עבודה שהיא איטית ועם עצירות, אז המטרה היא, אנחנו בעצם מורידים את הטמפו הזה, ואנחנו רוצים לבנות בסופו של דבר לסינגל כבד חדש, אבל אנחנו מן הסתם ניגע קודם בשלשות, נבנה שם, ונגיע לזה. אנחנו מסיימים עם העבודה touch and go בוויקליפטינג, אנחנו סוג של נבדוק...
ייי!
אנחנו ננסה לעשות סיים לבדיקות שעשינו בתחילת הסייקל, ולאחר מכן אנחנו מתחילים בעצם לנסות לתרגם את כל העבודה הזאת לשוב, שלשות, זוגות וסינגלים כבדים בצורה קלאסית יותר של סנאצ' וקלין וג'רק. גם לחיצות ושולדר טו אוברד הולך לאותו כיוון, אנחנו בעצם מורדים את הנפח, מעלים את העצימות, שוב במטרה להוציא מזה איזה שהם סיים, ואפשר להגדיר את כל החודש הבא בעצם די בצורה הזאת, אנחנו סוג של מורידים את הנפח, אנחנו מעלים את העצימות, המשקלים באופן כללי הולכים להיות כבדים יותר לאורך השבוע, הנפח באופן כללי הולך להיות נבוך יותר במהלך השבוע, זה לא בהכרח אומר שהאימונים יהיו קצרים יותר, כי לפעמים כשהעצימות היא גבוהה, המנוחה היא ארוכה יותר, אבל זה כן אומר שהנפח יהיה נמוך יותר, משקלים כבדים יותר, אנחנו בעצם רוצים סוג של למצות את כל העבודה הזאת ולהוציא ממש בסוף הבלוק הבא, סינגלים כבדים, זוגות, שלשות, ולהיכנס לבלוק חדש.
יפ, זהו, נראה לי, זה היה אחלה סיכום לפודקאסט התאוששות, ומה עושים אם התוכנית מרגישה לי קשה מדי.
יאללה.
בום.
בום.